בירביו, הפודקאסט, עונה חדשה.
עם הרבה סיפורים, הרבה בירות והרבה דברים מעניינים.
והרבה טייסטינג רום. אז יאללה, מתחילים.
בירביו, פודקאסט הבירה של גלית וגדי.
שלום לכם ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירביו, דברים שרואים דרך כוס הבירה, פודקאסט הבירה הישראלי הראשון. חזרנו, איזה כיף, חזרנו מהחופשה, מתחילים עונה חדשה.
כן, חופשה, תעד שאלו אותי אם אנחנו יוצאים לעסקים או לפלז'ר, אמרתי, אצלנו זה הביזנס, זה הפלז'ר, אז זה, ככה זה בדיוק היה, זאת חופשה עסקית.
האמת שכאילו זה עבר מאוד מהר, אבל ממש ממש התגעגעתי. התגעגעתי לקטע הזה של לפתוח מיקרופון ולהתחיל לדבר על כל מיני דברים ש... ולשתף כל מיני דברים שקורים לי.
האמת, וקראו לנו הרבה דברים, וראינו המון דברים, ועשינו, הכנו הרבה דברים, ובאמת הייתה חופשה פורה עם כל מה שרצינו לעשות.
אני הרגשתי שלא הספקתי לעשות את כל מה שרציתי, אבל מה שכן הספקנו לעשות, מעבר לזה של לעבור באמת על נושאים חדשים, לשאול אתכם איזה דברים מעניינים אתכם, על מה אתם רוצים שנדבר. בין היתר, הקשבנו לפודקאסטים, ואני חייבת להגיד דבר אחד קטן. אתם המאזינים שלנו, המאזינים המדהימים שלנו, אני יודעת שכמו שיש קריאה ביקורתית, יש גם שמיעה ביקורתית. ואני יודעת שאם האזנתם לנו כל הפרקים בעונה הקודמת, השמיעה שלכם התחדדה יותר ויותר בתחום הבירה. וככה שבאמת אני הקשבתי לפודקאסטים, אז לצערי הרב הבנתי שיש לנו בעיה, ואני יודעת שאתם תהיו מסוגלים לזהות, לא נעים לי להגיד, אבל תהיו מסוגלים לזהות בבלט, ואני יודעת שאתם תדעו לקרוא בין השורות כשמדובר באיזושהי פנטזיה אישית ומציאות מדומיינת, ואני יודעת גם שאתם תדעו לירט פרטים שגויים שנמסרים בפודקאסטים האלה. הדבר היחיד, באמת מה שאנחנו מנסים להילחם בו כל הזמן, זה כל הטעויות האלה שאחר כך משתרשות כאמת מוחלטת, ואז אי אפשר להילחם בזה. זה באמת קשה.
לגר בהיר ואיל כהה. סליחה, לגר עם גוף בהיר ואיל עם גוף כהה.
כן, כל הנושא של כל מיני מרואיינים שבונים מציאות מדומיינת, זה עניין שלהם, אתם תחליטו מה אתם רוצים לעשות עם זה. אבל על כל הפרטים המוטעים ועל הטעויות שנאמרו, זה מבחינתי משהו שאני, העונה הזאת, לא הולכת לשתוק.
וואו, וואו, זאת הייתה אמירה.
לא הולכת לשתוק, אני מצטערת.
במקרה אני יודע על מה את מדברת, ובמקרה את אמרת את זה, מה זה, בעדינות הפעם? היית מאוד עדינה?
אני, תראה, בכל זאת זה בו, זה המשפטים הראשונים שלנו לעונה הזאת, אי אפשר ישר להתחיל לראות בתותחים, אבל כן אני רוצה להגיד שחלס.
מה שאני רוצה להגיד זה שבוא, אם אתה הולך לדבר על בירה ולספר על בירה ולהראות שאתה יודע, אז תדע. אל תהיה תוקי גוגל שלוקח מגוגל כל מיני דברים, חצאי דברים, ולא יודע איך לסגור את הפינות האלה.
לא, זה בדיוק, זאת בדיוק הבעיה, שאתה שומע שזה דקלומי מגוגל, אתה שומע שאין באמת, אין הבנה מעבר של התהליך, ואז כשמנסים להסביר, אז בעצם מסבירים טעות.
כמו למשל, כן. תהליך המשינג זה תהליך של מאיחה של הגרעינים. למה? כי הוא לא יודע מה זה משינג, הוא כל לקח ועשה תרגום משינג מאיחה, זה תהליך מאיחה של הגרעינים.
זה בו, זה החלק הקל בסיפור.
נכון, אפשר לדבר על בירה, לא אומר שאתה צריך להיות, שמי שהולך, הולכת, הולך לדבר על בירה, צריך להיות לו תואר סומליה בירה, או ברומאסטר או משהו כזה. אבל לא לבוא בקטע שאני בא ללמד אתכם.
לא לבוא בצורה ידענית.
בדיוק.
זאת אומרת, מראיינים אותי, כי אני מומחית ויודעת על מה אני מדברת. זה בסדר לבוא ולהגיד, אני מעריכה את זה פי אלף, וואלה, את הנושא הזה אני לא מכירה לעומק. וואלה, פה אני פחות טובה, אני יותר טובה בזה וזה.
את יודעת מה, אני רואה את הדברים האלה, אני גם פנים אל פנים, יש כל מיני מקצועות שקשורים לבירה, כמו למשל כימיה או ביולוגיה, וכל מיני אנשים חושבים שאם הם יודעים ביולוגיה, או אם הם כימאים או הם ביולוגים, הם ישר יודעים איך לעשות בירה, ועל הבירה בשבילם זה קטן, והם לא צריכים, לא צריך ללמד אותם.
דרך אגב, שום זלזול באנשי כימיה.
לא, לא, לגמרי לא. זה לגמרי לא זלזול.
כבוד גדול. להפך, כבוד גדול.
זה מאוד גם יכול לעזור.
אין שמץ של מושג, לא בכימיה ולא בביולוגיה.
וזה גם מאוד יכול לעזור, אם אתה יודע כימיה ואתה יודע ביולוגיה, זה בדיוק מה שקורה בבירה. אבל אתה צריך להבין את התהליך. ואני נתקלתי כבר פעמיים, פעם אחת בפודקאסט הזה שאת מדברת עליו, ופעם אחת באתר של איזשהו מוסד אקדמי, מדעי, מאוד מאוד מכובד, שעשו שם משהו על בירה, ואותה דוקטורית לכימיה, שדיברה שם, היא אמרה דברים נכונים ברמה הכימית, אבל היא לא אמרה דברים נכונים ברמה הביראית. אז זה שאתה יודע כימיה, זה לא אומר שאתה יודע בירה.
וזה שאתה אולי קצת יודע ללרלר שמות של בירה, או קצת מושגים בתחום הבירה, זה עדיין לא אומר שאתה יכול לבוא כידען, ולדבר ולספר סיפורי מעשיות, שאני באמת לא יודעת מתחת לאיזה סלע, איזה סלע הוא הפך ומצא אותם.
טוב, אבל בכל
אבל
זאת...
אבל די, אני הבטחתי שאני לא מתעצבנת על הדקות הראשונות.
וזה מביא אותי, זה מביא אותי לדבר אחר. זה מביא אותי, מה שאת אמרת עכשיו, אז בואו ניקח את הצד השני של הסקאלה של מה שאת אמרת עכשיו. וזאת European Beer Star, התוחרות שבה אנחנו שופטים. ולמה אני אומר את זה הצד השני של הסקאלה? כי שם זה בדיוק ההפך. שם יושבים גאונים בבירה. יושבים שם אנשים שנולדו לתוך מבשלות בירה, דור רביעי ודור חמישי, שאבא והסבא היה מבשל בירה, וזה מה שהם למדו מאז שהם ילדים. יושבים שם פרופסורים ודוקטור.
זה מה שהם ינקו פה, זה מה שהם ינקו.
ועזבי את זה, אנשים שלמדו בוויינשטפן, ברומאסטרים, עבדו בממשלות גדולות, בממשלות קטנות, וכל הידע הגדול הזה, הם מתנהגים מה זה בצניעות, אבל במקצועיות. הם לא משתוללים, הם לא מתנסים עליך, הם שומעים את מה שיש לך לדבר. אז זה הצד אחד של ה... זה הצד השני של הסקאלה, והצד האחר זה מה שאת אמרת. אז בוא נדבר על הצד הזה שהוא הרבה יותר כיפי.
אז ככה, קודם כל לא סתם הזכרת את ה-European Beer Star, חלק מהדברים שעשינו באמת בהפסקה שלנו זה לשפוט בתחרות בגרמניה, וכמובן חזרנו כמו כל שנה עמוסים בחוויות בהתרגשות שאנחנו תמיד סוחבים אותה אחר כך לפחות איזה חצי שנה. ובאמת אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר, כי אני יכולה להגיד שישבו לידי בשולחן אנשים באמת, אני מסתכלת עליהם כל פעם מחדש כמו איזה בת 16 שמעריצה איזה רוקסטאר, שהם באמת לא באים ממקום, אני ברום מאסטר 25 שנה, אז אני יודע הכל, אין מה ללמד אותי, כל מה שאני מוציא מהפה שלי זה אמת...
מהתורה.
ובכלל, יש שם קטע של מתנדבים, האנשים שמוזגים את הבירה, שכל האופרציה של ההגשה של הבירה לשופטים, זה משהו מטורף. זה כמעט 3,000 בירות, שצריך...
50 אנשי צוות יש שם שמסתובבים.
כן, שצריך למזוג אותם לכוסות, ממוספרות, כל שולחן, איזה סשן עכשיו הוא תואם, ואז התפסים של השיפוט צריך להיות מותאם לבירות ששתם. בקיצור, זה חתיכת אופרציה לא יומן, וזה אנשים שמתנדבים, הם מתנדבים, הם עוזבים את המקום העבודה שלהם, והם באים להתנדב עכשיו שלא.
ויש שם כאלה שברומאסטרים, כן. שזאת העבודה שלהם, ויש כאלה שהם סתם חובבי בירה, ויש כאלה ממועדוני בירה שהחליטו לבוא ולטעום.
זה שהגיש בשנה שעברה בשולחן שלי, שפגשתי אותו גם השנה, הוא למד להיות ברומאסטר באוניברסיטת ויינשטפן. זה מטורף, וכששאלתי אותו, למה אתה לא שופט? אז הוא אמר, לא, אני לא מרגיש שאני יודע מספיק.
ומה, מה עוד דבר? לא עברתי הכשרה.
נכון. זה מדהים.
נכון.
זה פשוט מדהים, הקטע הזה.
ברומאסטר, עם כמה וכמה שנות ניסיון, בוגר ויינשטפן, עדיין מכבד את העניין, ואומר, אני לא מתאים, כי לא עברתי את ההכשרה המתאימה.
ואני אגיד לך עוד דבר, ששנה שעברה, אני יודעת, מי שהגיש לנו את הבירות לשולחן, היה ברומאסטר של ויינשטפן, זה לא יומן, זה כאילו, אני אומרת את זה, ואני לא מאמינה למה שאני שומעת.
ששנה לפני זה הוא היה שופט.
ששנה לפני זה הוא היה שופט, זאת אומרת, זה בסדר להיות מתנדב, זה לא משהו מופחת כבוד.
בואי, תראי.
כאילו, מה שאני רוצה לנסות להעביר לכם, זה את הכבוד הזה, שרוכשים שם לכל
המקצוע,
לבירה, כל האופרציה הזאת, זה מדהים. ולא סתם אנחנו מדברים על זה שמדובר בחתיכת אירוע. בוא, אנחנו מדברים על 2,356 בירות שהוגשו מ-47 מדינות, 150 שופטים, והבירות הוגשו מ-550 מפשלות. עכשיו זה מפשלות מסחריות מכל העולם. זה מדהים.
קטנות, גדולות, תאגידים גדולים. אז בוא, אז באמת, ברור שיש פה עניין של קצת חיל ורעדה שניגשים לשיפוט בתחרות הזאת.
כן, וחזרנו גם כמובן עם חוויות מברים וחדשים, פאבים חדשים, מקומות מעניינים שכמובן אנחנו נשתף אתכם בהמשך בכל החוויות האלה. אז מה יש לנו היום?
אז אחד הדברים שהיה בתחרות האירופיאן בירסטאר השנה, הייתה קטגוריה חדשה של בירה שנכחדה למעשה, ולאט לאט בשנים האחרונות התחילה ככה, ניסו להחיות אותה, והשנה החליטו שזהו. עכשיו הם לוקחים את זה בצורה מאוד מאוד רצינית.
ולמי שמאזין, הנה בא החלק של המבחן, דיברנו על הבירה הזאת בפרק של המושנות.
נכון. אז באמת פתחו קטגוריה חדשה לגרוג'ינסקי או לגרצר, כמו שקוראים אותו בגרמנית. בירה פולנית שנכחדה ב-1994, אני חושב, ועכשיו מחזירים אותה בחזרה.
בגלל שנפתחה הקטגוריה החדשה הזאת, אז קיבלנו גם הרצאה על מאפייני הסגנון, מה צריך לראות, מה צריך לטעום, איך צריך להגיש, מה צריך לעשות, איזה קשוט, איזה משינג.
זה היה מצחיק, קראו להם המאפיה הפולנית, חבר'ה שיצאו.
עמדו שלושה חבר'ה צעירים על הבמה והציגו, פולנים כמובן, והציגו בגאווה את הסגנון הזה. האמת שזה היה מאוד מדהים בשבילי, מאוד נהניתי לשמוע אותם, לשמוע את הקטע ההיסטורי, איך בעצם מתפתח הסגנון הזה אצלהם, ואיך זה שהוא שרד כל כך הרבה שנים, וטיפים איך לבשל, אנחנו נדבר על זה כמובן בסוף, ניתן טיפים למבשלים. זה כמובן הזכיר לי את הבירה שאנחנו ניסינו לבשל, כבר דיברנו על זה גם כן, שהיא הייתה...
עשינו את זה לאיזה שבוע קולינרי פולני שהיה בארץ, אז אמרנו לשבוע הזה נבשל את הגרוג'ינסקי. לא ידענו בדיוק, היה לנו איזשהו מתכון שקראנו בספר, שאני מאוד מעריך את מי שכותב את הספר הזה, שהוא גם עושה תחקירים היסטוריים ויודע בדיוק, לכן הלכתי ישר אליו ולא לכל מיני מקומות אחרים. ועשינו את הבירה, יצא מוזר ולא היה לנו רפרנס, זאת אומרת, למעט תיאורים בכתובים שאמורים להגיד איך נטעם את הבירה, לא היה מותג שיכולנו לקחת ולטעום אותו.
נכון. עשינו את זה על עיוור.
בדיוק, עשינו על עיוור. זה נראה דומה. למה שאמור היה להיות, למה שכתוב שאמור להיות הטעם.
זה כמו שאתה קורא מתכון ואתה מדמיין את הטעם. אז קראנו את ה... הבנו פחות או יותר את המתכון ודמיינו את הטעם. זה נראה לנו שזה מה שצריך לצאת.
והאמת שמאוד היה נחמד לראות שבאמת עכשיו שטעמנו את, את שני המותגים במהלך ההרצאה, שוואלה, עשינו משהו דומה. באמת עשינו משהו דומה, ושלנו יצא לדעתי קצת יותר מאושן, אבל... וואלה, יצא משהו דומה, וזה כיף לראות את זה.
עכשיו תקשיב, החבר'ה, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל החבר'ה האלה עמדו על הבמה ודיברו, סיפרו על המותג וכולי, על הסגנון, ומהרגע שהם ירדו לבמה, הם הפכו להיות הסלב של ה-European Beer Star. אין, אני חושבת שופט שלא ניגש לדבר איתם.
ללמוד ממקור ראשון, זה הדבר הכי כיפי שיש, והכי טוב שיש, והכי יעיל שיש.
בוא נגיד עוד פעם למי שלא זוכר, שמדובר בחיטה מושנת, אז זה הסגנון, עם אחוז אלכוהול נמוך.
האמת היא, אחת השאלות ששאלתי אותו שם, זה אם הוא מפחד עכשיו שהאמריקאים יקחו את הסגנון, ויתחילו לעשות אימפריאל גרוג'ינסקי, וגרוג'ינסקי דאבל דריו, ופייסטרי פרסטרי גרוג'ינסקי, אז הוא צחק ואמר, לא מעניין.
DDH.
הוא צחק ואמר, תקשיב, לא מעניין אותי מה הם יעשו. העיקר שהסגנון הזה יקבל את השיווק שלו, אין דבר כזה שיווק רע.
נכון. העיקר שיגידו.
העיקר שיגידו דרוג'ינסקי, מתאים מספיק לי, זה מה שיעלה את הסגנון הזה על הסוס.
נכון. אז בוא נגיד באמת, שתפסנו אותו, אמרנו, אוקיי, הבחור הזה פה, יושב לידינו, ביום הראשון הוא גם היה שופט לצידי, אז ניהלתי איתו במהלך השיפוט, כשאפשר היה לדבר בין התארגנויות, בין סבב לסבב, אז באמת ניהלתי איתו שיחה מאוד מעניינת על הבירה ועל ה... בכלל על השוק הפולני, שזה מאוד נחמד לשמוע. כל הגיקים שרצים לפסטיבל עכשיו שיהיה בוורשה, וכל הפסטיבלים האחרים, ובירות הקראפט, ושוק הקראפט, והשוק המסחרי. בקיצור, בחור סופר מעניין, יכול לשבת ולדבר כמו שאני עכשיו יכולה לדבר עד... אחרית הימים, אז גם הוא, היינו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי כבר האוטובוס, כאילו, באו לאסוף אותנו. סופר חמוד, סופר מקצועי, אדיב בצורה בלתי רגילה. אמרנו, אין מצב שאנחנו לא תופסים אותו לרעיון. שלפנו באמצע המסעדה.
מסעדת הנקניקיות עתיקה ביותר בנירנברג.
כן, בוא, לא נתנו לאכול מסכן. ישבנו, שלפנו מיקרופונים וזהו. וחטפנו אותו לרעיון. אם לא את השמרים, אז חטפנו לפחות אותו.
אז זהו. אז זה מרצין מגרוז'ינסקי פיבובר בגרוז'ינסק.
ושתסלח לנו אם לא אמרנו נכון.
כן, פה אני גם אומר, אמנם אני... אמא שלי פולניה, המבטא שלי לא. אז זהו, בוא נשמע את מה שאלו להגיד.
הבאת גאווה לאמא שלך.
האמת היא, כן, יכול להיות, יכול להיות.
אז יאללה, בוא נשמע אותו.
Hello, I'm Marcin Ostajewski from Poland, from Grodzisk Brewery. Yes, so the special style is called Grodziskie. In German-speaking areas, just because for part of the time we were under Prussian government, it's known as Grecer. The style is the only style of Polish origin, even though Polish brewers are quite known for good Baltic porters. Baltic porters are not a Polish style. And Grodziskie is, in fact, the only Polish style. And it has a very long history. The first official mention that we have is from 1601 in the Brewers Guild Statute. There were several rules that you have to obey to call your beer a Grodziskie. Those rules mainly, of course, concerned the quality of the beer. Even the... There was a time since that 1601 to like 18th century that local government from Grodzisk City had to try and certify each Grodziskie batch that was made.
Wow, really?
So they had to drink a lot, I think.
Yeah, those were probably pretty happy local governmentals. Grodziskie slowly declined during the communist times in Poland because back then... Sadly, no one paid attention to quality. There was a big shortage of all things that you can buy. So they only care about to make beer.
Yeah.
It doesn't matter how it's the quality. Let's make more beer.
Yeah.
So the sales declined. And in the beginning of the 90s, when big corporate brewers entered Poland to invest, they bought all the middle-sized breweries and then decided which ones are big enough to invest more. And the others were closed. So in 1994, they decided that Grodzisk Brewery is not efficient, so let's close it totally. They closed the brewery, they let it ruin, because they didn't sell it to any brewing company, because they didn't want it. So they let it ruin, and when we bought it a few years before that, 2015, to refurbish it, it was like only the walls were remaining. All the equipment was stolen, cut to pieces and stolen. Okay. All even the, you know, original accounting papers were lying on the floors, rubbish everywhere.
Wow.
So we spent a lot of time to rebuild it from scratch. And then one very important thing, even before we rebuilt it, Polish Homebrewer Society, together with a professor from Warsaw Agricultural University, decided to launch a project called Grodziskie Redivivus, so revival of Grodziskie, yes?
Okay.
So they checked all the possible paperwork on the style, all the old books about beer, all the papers gathered also in the original Grodziskie breweries around the city, and they prepared a very nice report, which is also in English, that gives you all the details about the old technology that leads to making a good Grodziskie. And also they kind of started promoting the style as a style. So when we rebuilt the brewery, there was already some small knowledge in the market that was a style, it was interesting from because of some of the features. And of course it helped us promote it when we rebuilt it. In its heyday, in the beginning of the 19th century, few dozens of brewers in the small city of Grodzisk, and they all made Grodziskie. They all worked together because none of the brewers had all the pieces of the equipment. In the greatest days of Grodziskie, among 53 active brewers in Grodzisk, only one had a filling line. So all the others either only brewed, so prepared wort, or brewed and fermented, or only maturated beer. And at the end, they all transported the beer to this one brewery with a filling line. Now, when we rebuilt this brewery, the only thing that has changed, because this was the building that had both brew house and fermentation, open fermentation, which is also quite important. We changed it only a bit, meaning that we didn't rebuild the one with the bottling line. Grodziskie Brewery was rebuilt by the owners of Fortuna Brewery nearby. The beer after fermentation is transported in cisterns to be filled in another city.
הם כל כך שומרים על המסורת שאת קו המילוי הם אפילו לא שמו בממשלה החדשה, אלא מעבירים את זה לממשלה האם שלהם, 60 קילומטר משם כדי למלא את הבקבוקים.
האמת שזה באמת מדהים, כאילו העדיקות הזאת שלהם והניסיון לחדש את הסגנון ולהיות נאמנים, להיות נאמנים למה שהיה. כאילו איך שפעם בישלו את הבירה הזאת. עכשיו אני גם רוצה להגיד שאחד הדברים שאותי עניינו זה איך הבירה הזאת היא בעצם שרדה את כל ההשתלטות של הלאגר בעולם. הרי בסופו של דבר הלאגר שטף את כל העולם. אז איך דווקא על זה, על הסגנון הזה זה דילג? והוא דיבר על זה, הוא אמר שהמים באזור שלהם הם מים קשים. ובגלל שהמים הם קשים, אי אפשר היה לבשל איתם פילזנר. כאילו זאת הסיבה שהסגנון שרד את התקופה הזאת של ההשתלטות של הלאגר. זה בעצם מה ששימר את הסגנון. האיכות של המים, שזה מדהים. זה שאחר כך עם הזמן, כמו שהוא סיפר, הבירה נכחדה, ובאמת המבשלה האחרונה ב-1994 נסגרה, זה באמת סיפור, זה...
אבל זה לא קרה כתוצאה מהלאגר.
בדיוק, זה לא קרה כתוצאה מהלאגר, כאילו הם לא בישלו, אוקיי?
למרות שהיום פפולין, הלאגרים הבהירים,
היום מה שקורה טירוף. היום זה באמת סיפור אחר, אנחנו אולי נדבר על זה יותר מאוחר. אז עכשיו באמת נשאלת השאלה טכנית, איך הם בישלו את הבירה.
אז בוא נראה מה מספר על זה מרצ'ין.
So the Grodziskie style is pretty unique just because it's quite hard also to make, but it's very special because it's 100% smoke oak wheat malt.
How do you manage to brew the beer with 100% wheat? You don't have the husk, you don't, the mashing is stuck, loitering is stuck.
Yes, to solve the problem, even though the beer is quite light because it's 7.7 plateaus, so it's not so heavy, the loitering is a problem, and it always was. Back historically, they even used hay to help with the loitering. But of course, hay, since it's not sterile, it has some bacteria on it, caused problems from time to time. And now, of course, we use husks. It's either oat husk or rice husk, because without it, it would be too difficult to rotor.
Oh, I understand. Okay.
The other very important thing about Grodziskie, it's that is bottle fermented. So also very hard in terms of, you know, keeping the microbiology right, because the beer is quite light. So from those 7.7, you get around 2.5 to 3.2% alcohol. And when you bottle ferment it, you have to clean your filling machine very well. The target is to get around 8.5 to 9.5 grams CO2 per liter, so very highly carbonated, like a champagne. That's why historically the beer was even advertised as Polish champagne. Now we cannot do it within the EU because champagne as a name is protected, of course. But still, because the beer was clear, very light, very highly carbonated, refreshing, and it has only this slight touch of smoke, it's not overly smoky like the Bamberg beers, it was even perceived as a champagne. So in terms of control, during the re-fermentation process, after filling, we move the bottles to the warm chamber, which is kept around 25 degrees. Each day we get samples to analyze the beer, to analyze the microbiology, to ensure it's safe. This strain used for that beer is very special also, because over the years they even used two strains at the brewery, mixed together, because one strain was sedimenting quickly, so it was disappearing from before the bottling, and the other stayed in the bottle. But let's say both of the strains had very neutral profile. So even though it's top fermented, you had only very low amount of esters, and the beer is clean to express the hoppiness, the smokiness.
What is the fermentation temperature of the beer?
It's usually around 14 to 16 degrees. From the yeast strains that you can buy now, for sure, quite good example is Fermentis US05. They are pretty clean, they do pretty well. But luckily, we are just in the middle of the process and we already kind of announced it at EBS. Because our strain was recovered from the last bottles before the brewery was closed in 1994. And we rebuilt it in 2015. We still use the same strain, we still use the same culture, meaning that it's over 200 generations now. And the strain stays as it was. It's perfect strain for brewers. Because it's very sturdy, it's not mutating, it's very nice strain. So we partnered with White Labs. I guess in the beginning of next year, White Labs will release this strain, because we banked with them, to all the brewers worldwide to help to promote the style.
So let's talk a little bit about the malt, the smoked malt.
Yeah, the malt is quite special also because historically Grodziske Brewery, as many brewers back then in Europe, had its own malt house. So luckily from the documents, and we had plenty of documents luckily from the old times, we recovered the whole malting recipe for this malt. And this malt is made for us by Bruntal in Czech Republic, because the difference between Grodziske malt and the other smoked malts is that you do not smoke a malt which is already made, but you kiln the malt using the smoke. That's why the smokiness seems to be a little bit lower, more delicate. But on the other hand, it penetrates the grain during the drying. That's why the best comparison is when you have, for example, Weyermann smoked malt. You smell it, it's very intensive. But when you bite the grain, inside it's less smoky because the smoke is only on the outside. When you smell Grodziske malt, made the proper way, it's very delicate, but when you bite it, you have all of the smoke still inside, so in taste it's more smoke than it was before.
זה האמת שכל הסיפורים על השמרים ועל הסוג של הלטת מאושן לפני הייבוש, אחרי הייבוש, עשה לי חשק לטעום את הבירה.
לגמרי, אז אני חושבת שאולי הגיע הזמן לטייסטינג רום ככה.
כן, זה טייסטינג רום עם הפתעה, זה גם היה.
אז אנחנו בטייסטינג רום שלנו, איזה כיף להיות בטייסטינג רום.
חדר 332, איביס הוטבן אוף נירנברג. ולמה מפה?
9 בבוקר, דפיקה בדלת. אמרתי לך, מה המנקה? כבר היא רוצה לגרש אותנו מפה?
טוב, בסדר, יש לנו עד 12 לעזוב את החדר.
בקיצור, פתחת את הדלת, בפתח עומד הבחור הפולני, נרגש. מרצ'ין. כן, נרגש כולו, מחזיק ארגז, ואומר, יש לי מתנה בשבילכם, ארגז עם בירה. 9 בבוקר, כן, חברים, אמרנו, מה נעשה? טוב, אי אפשר לשלוח במזוודה, מה נעשה? אוקיי, אם אין ברירה, אז אין ברירה.
צריך לשתות.
אז טייסטינג רום, בבקשה.
שלפנו מיד את ממעמקי המזוודה את ציוד ההקלטה. הבקבוקים לא ממש ממש קרים, בכל זאת, לא היה מקרר, אבל
אז יאללה.
אז בוא ניתם.
יש לנו כאן נגיד שני מותגים של גרוז'ינסקי, גרצר, למי שתהה. אז הראשונה שלנו היא הגרצר, הסגנון המקורי, בדיוק, הקלאסי, כמו שזה. וואי, זה ריח. טוב, הגרצר, כמו שכבר התחלנו לדבר ודיברנו ונמשיך לדבר, זו בירה חיטה מאושנת.
אז קודם כל, קצף מטורף, צבע קש, בדיוק כמו שאמורה להיות.
קצף לבן, כן. גבוה, כיאה לבירת חיטה. בסגנון הזה, באמת המיגוז הוא גם מאוד גבוה, אז ככה הקצף הוא, הראש קצף הוא מאוד מאוד רציני. הבירה, לא, אין ריח של אשן שמתפזר בחדר, וזה, האישון הוא מאוד 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 עדין בארומה. ובטעם שלה, אתה כבר טעמת, אז אתה יכול להתחיל לדבר.
אז הטעם שלה היא מאוד 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 כלילה. היא ממש מעט מעושנת, לא יותר מדי. בירה ממש כיפית, זאת אומרת, אוקיי, 9 בבוקר זה בחירה טובה בשביל הבירה.
אני הייתי אומרת שזה בירה לארוחת בוקר. היא, כמה אחוזי אלכוהול יש לה? בואו נסתכל רגע. 3.1.
ברף הבינוני של הבירה.
כן, שנגיד שהסגנון הזה זה
2733,
נכון? אז היא נמצאת טוב, מי אני שאעביר ביקורת, אבל היא כן, היא נמצאת בטווח של האלכוהול, גם מבחינת סקלת הצבעים, זו בירה שהיא מאוד, מאוד קש, בצבע קש, צהוב קש, בגוף שלה היא מאוד כלילה, למרות שזו בירה חיטה, עדיין היא כלילה, האלכוהול לא דופק בראש, לא בפה,
איזה אלכוהול?
מיגוז מאוד מאוד גבוה בפה, בטעם כמובן שמרגישים את המושן, זה מושן נורא נעים. ממש נעים.
האמת...
זה מושן עגול כזה, זה לא מושן שחותך את הלשון ותופס לך.
אני חושב על מה שהיה בארוחת בוקר למטה.
כן.
אז עם הבייקון שליד החביתה שהגישו שם, וואלה, זה יכול להיות שוס.
אני יכולה לדבר על זה תיאורטית, לא מעשית.
אוקיי, גם אני מדבר על זה תיאורטית, אבל כן. זה יכול היה להיות בסדר.
אוקיי, בוא נעבור.
אז זאת הגרוז'ינסקי
של... אפטר טייסט שלה, אני חייבת להגיד, מאוד מלטי, מושן עדין, הכל עדין בבירה הזאת.
מאוד מאוד כלילה.
חוץ מהמיגוז שהוא גבוה, כל השאר מאוד עדין, מושנת מיוחדת, הייתי אומרת. השנייה...
הבירה השנייה זה בירה עם סיפור מעניין.
כן.
החבר'ה עשו תחרות בשול בירה ביתית. החבר'ה של גרוג'יסקי פיבובר בגרוג'יסק, ומי שזכה קיבל כפרס לבשל את הבירה במבשלה. אז הבקבוק השני שמירצ'ן הביא לנו, זה בקבוק של הזוכה, זה גרוג'ינסקי, עם אננס ורוזמרין. כשאת אננס זה מיץ שהכניס אותו בזמן הציסה של הבירה, אחוז האלכוהול שלה קצת יותר גבוה, כבר 4%, כן. כמו ש...
טיפה חורג למעלה.
טיפה חורג למעלה, אבל גם, זאת אומרת, אותו רעיון, גם בירה מאוד מוגזת, מאוד קצף
גם
מאוד.
גם היא, כשפתחת עכשיו, לא, אין איזה ריח
אין אדיר
שמתפזר בדיוק בחלל. היא טיפה פחות הייתה מוגזת, היא פחות, מבחינת הנראות שלה, היא כאילו פחות מוגזת. אבל אותו צבע, גם צבע קש, צבע צהוב מאוד מאוד בהיר. בארומה שלה כבר מריחים שיש לה את היותר פירות, מריחים רוזמרין, שזה נשמע. אני חייבת להגיד שלפני שטעמתי עכשיו, אמרתי, וואי, מה זה? זה נשמע לי שילוב נוראי.
האמת היא שזה נשמע לי שילוב מאוד נחמד.
לי זה נשמע שילוב נוראי. אמרתי, אננס ורוזמרין.
תחשבי את האננס שמקרמלים אותו ושמים אותו מעל ה... מעל ההמבורגר?
לא יודעת, אוקיי.
שוב, זה שוב תיאורטית מבחינתך, אבל בהחלט השילוב הזה של אננס מקורמל מעל בשרים, זה שילוב שהולך ממש ממש יפה. והאמת היא, גם בבירה פה זה משתלב ממש נחמד.
לא, אז זה מה שאני רוצה להגיד. מבחינת הריח הוא מאוד עדין, וגם כן יש את המושן, ופלוס הפירותי, והטעם, וואו, הטעם פצצה.
לגמרי.
הטעם פצצה, וזה מכניס כאילו יותר עניין לסגנון.
כן, ובאמת, זה הכל בטוב טעם, ברוגע, לא משתלט, לא מטורף.
לא אפטר טייסט, שתופס את הפה יותר מדי.
לגמרי,
לא.
המרוזמרין.
מוגזת בפה, חותכת טיפה, כאילו הגזים ככה טיפה מנקים את הלשון מארוחת בוקר. אחלה בירה לארוחת בוקר, גם היא. מה אני אגיד לך, יהיה לנו יום שמח היום, נראה לי.
כן, האמת, אפשר לגלות.
אם הוא נפתח ככה, נראה לי שההמשך יהיה פצצה.
האמת, לפי מה שהשני טעים האחרים בארגז, ההמשך הולך להיות מאוד מאוד פצצתי. טוב, אז אלה היו שתי הגרוז'ינסקיז פיבו שקיבלנו ממרצין. תודה רבה.
תודה לך.
ובאמת, אחלה בירה לבוקר.
אחלה בירה לבוקר. שתי בירות, אחלה. לחיים. חזרנו מהטייסטינג רום שלנו, אחרי ששמענו קצת היסטוריה, שמענו על חומרי הגלם, וגם טעמנו מהבירה. אז אולי הגיע הזמן להבין איך אנחנו מכינים אותה? מה אתה אומר?
כן, בהחלט. אז שאלנו את מרצ'ין, איך מכינים את הבירה בבית, אם יש לו כמה טיפים למבשלים, והנה הטיפים שהיו לו.
אז יאללה, בוא נשמע אותו.
Oak smoke wheat, the mashing is very important to have a long protein rest, even though it's not very needed.
So how long, what temperature?
Yeah, 52 degrees, at least 30 minutes.
30 minutes?
Yes, to make it very clear at the end. Then 63 degrees, 20 minutes, 70 degrees, 25 minutes, mash out at 78. Usual boil with some classical noble hops, because hops are also Polish origin, Tomyski or Lubelski or Sas from Czech. And the IBU would be around 20 to 30.
Okay.
And then you ferment it, for example, with those USO5.
You bottle condition it?
Yeah, yeah, you bottle condition it. So you calculate the sugar dose to end the beer within at least, the minimum would be the 7.5 grams per liter CO2.
אז לכל מי שרוצה לבשל את הבירה הזאת בבית, בוא נעשה איזשהו סיכום קטן של כל מה שהוא אמר ולמדנו ממנו.
אז ככה, 100% לתת חיטה מאושן, המטרה היא גרביטי של 10.34, 7.7 פלטו.
מאושן אלון.
מאושן אלון, כן. מנוחת פרוטין, אפשר להוסיף קליפות של אורז או שיבולת שועל, כדי שלא ייתקע לנו
רצוי, מה זאת אומרת? כן, אם רצוי. אתה לא מוסיף, ייתקע לך.
כן, רצוי מאוד להוסיף קליפות כדי שהסינון לא ייתקע. מנוחת פרוטאין ארוכה מאוד של 52 מעלות למשך 30 דקות, כדי שאחר כך אפשר יהיה להצליל את הבירה, לשבור את השרשרות של החלבון.
אם אמרת להצליל, אז אני כן אתערב ואני אגיד שאת הבירה הזאת בסוף משתמשים בחומרי הצללה, כדי באמת, בגלל שהיא 100% חיטה, אז משתמשים בחומרים האלה, אבל זה לא שהיא אחר כך צלולה, זה לא קריסטל וייצן, ממש לא. היא נשארת מעורפלת.
מבחינת הסיחור, הסחריפיקיישן, אז שתי מנוחות, אחת 63 מעלות 20 דקות, 72 מעלות 25 דקות, המש אאוט 78 מעלות. בישול, הבישול רגיל עם קשות פולני, מרינסקי או לובלסקי או
סאזה צ'כי.
או אם לנו את זה, כן. אם אין את זה, אז סאזה צ'כי. הגיזוז הוא גיזוז גבוה, ציסה 16 מעלות, שמרים ניטרליים, U05 או נוטינגם, ואין שום בעיה עם המים, מים קשים, בהחלט מתאימים.
אז רק לגבי הגיזוז, בבקבוק אנחנו צריכים להוסיף יותר סוכר, תירס?
יותר סוכר ולהיזהר מזה שהבקבוקים לא יתפוצצו, צריך לעשות חשבון.
צריך לעשות חשבון טוב טוב פה.
7.5, 8 גרם לליטר של CO2.
אוקיי, ונגיד שמי שמבשל מרכז, במקרה הזה יש לו בעיה לבשל את הסגנון הזה, כי אנחנו צריכים 100% של חיטה מאושנת אלון, אישון של עץ אלון.
מה שאין להשיג ברקע.
מה שאין להשיג כרגע, אז באמת זה בעייתי. אז זה לגבי מי שרוצה לבשל את הסגנון הזה בבית, זה פחות או יותר הפרמטרים כדי לנסות להצליח עם הסגנון המיוחד הזה. ואם יש שאלות יותר ככה פרטניות ונקודתיות לגבי הבישול של הסגנון הזה, אז תמיד אפשר לדבר איתנו ונשמח לעזור.
Thank you very much. It was a pleasure for us.
Thank you very much for having me.
אז זהו, זה היה הגרצר, הגרז'ינסקי, סגנון הבירה הפולני שנכחד ב-1994, ולפני כמה שנים הוחיה מחדש.
על ידי מבשלים ביתיים, זה מאוד חשוב להגיד את זה.
כן, מי שבאמת משך את כל העגלה הזאת היו המבשלים הביתיים.
אני רוצה להגיד רק דבר אחד שלא דיברנו עליו בכל הנושא הזה, זה ההגשה של הבירה. הבירה הזאת מוגשת בקוס על רגל, אבל מאוד
צרה וארוכה.
צרה וארוכה, רגל קצרה, והקוס היא צרה וארוכה. אחד הדברים שבאמת הוא הזכיר ואמר, זה שהקוס היא מאוד מאוד בעייתית, כי הזכוכית שלה היא מאוד מאוד דקה, דקיקה ושבירה, אז באמת תמיד יש להם בעיה בלשנע את הקוס, אבל זאת הקוס המסורתית שבה מזגו את הבירה הזאת, והם מאוד מאוד משתדלים לשמר את זה, וגם היום הם מוזגים בקוס הזאת. קוס מאוד מפונפנת.
כן, לתת כבוד לשמפניה של הפולנים.
בדיוק, ממש שמפניה, ממש מזכיר קוס של שמפניה.
אז זהו, אז הנחמד היה מעניין, היה מאוד מאוד מלמד אני חושב.
אני למדתי המון. באמת שלמדתי.
טוב, אז לפני שאנחנו אומרים לכם שלום, הבטחנו שנחזור עם דברים חדשים. אנחנו בקראת סוף נובמבר, תחילת דצמבר, מוצאים טיול בירה לגרמניה. מינכן ודרום בווריה.
פצצה.
קצת ללמוד את התרבות הבירה השורשית.
מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אז קצת לחוות את זה גם.
בדיוק להבין את הדיסוננס שיש בין הקראפט החדש, בין הבירות החדשות לריינצגבוט, למסורת הישנה והמאוד מאוד נוקשה של הבירה הגרמנית.
להבין את הדקויות בין פילס לאלס.
לטעום כל מיני דברים טעימים, לראות נופים יפים, קצת קולינריה מעבר לבירה, הרבה דברים נחמדים.
הולך להיות נחמד, בקיצור, הולך להיות נחמד, מי שמעוניין.
יכול לתת לנו איזושהי הודעה קטנה בפייסבוק, או לשלוח אימייל, info@birmakaf.co.il, וניתן כל הפרטים לטיול הכיפי הזה. אנחנו עשינו אותו, והיה לנו כיף.
כן, אז תודה שהייתם איתנו, נשמח לשמוע מכם. אני נהניתי, ממש ממש נהניתי היום, התגעגעתי, ממש התגעגעתי, ואני שמחה שחזרנו.
שתו באחריות.
ונשתמר, אז יאללה ביי.
יאללה ביי.